את המשא ומתן של יפתח עם אנשי, עם זקני גלעד, ואחר כך ראינו את המשא ומתן שלו עם מלך בני עמון על שטחים תמורת שלום. למלחמה מוקדשים בדיוק שני פסוקים, כנראה שזה לא הדגש בסיפור יפתח, ואחר כך סיפור ביתו של יפתח, גם עליו דיברנו, ניצאנו פה מצאה למה בכל זאת חשב יפתח כשהוא נדר את הנדר. ועכשיו אנחנו בפרק י"ב. ויצעק איש אפרים ויעבור צפונה. ואמרו ליפתח, מדוע עברת להילחם בבני עמון ולנו לא קראת ללכת עמך? ביתך נשרוף עליך באש. ויאמר יפתח עליהם, ריש איש רי והייתי אני ועמי ובני עמון מאוד, ואזעק אתכם ולא הושעתם אותי מידם. ויראה כי אינך מושיע, ואשימה נפשי בכפי, ואברא אל בני עמון, ויתנם אדוני בידי, ולמה עליתם אליי היום הזה להילחם בי? ויקבוץ יפתח את כל אנשי גלעד, וילחם את אפרים. ויקו אנשי גלעד את אפרים, כי אמרו פליטי אפרים אתם גלעד, בתוך אפרים בתוך מנשה. וילכוד גלעד את מעברות הירדן לאפרים, והיה כי אמרו פליטי אפרים אעבורה, ואמרו לו אנשי גלעד, האפרתי אתה? והוא אומר, לא. והוא אמרו לו, אמונה שיבולת? והוא אומר, סיבולת. ולא יכין לדבר כן. לא יכול. ויוחזיר אותו וישחטו אל מעברות הירדן, ויפול בעת ההיא מאפרים 42 א'. וישפוט יפתח את ישראל 6 שנים, וימו תפתח הגלעדי ויקבר בערי גלעד. אז יש פה כמה נקודות. כמובן, הנקודה העיקרית זה המלחמה באפרים. לפני המלחמתו של יפתח, המלחמה בפרים היא מלחמה שהיא לא מלחמה קטנה, היא מלחמה עם 42,000 הרוגים, זה למחוק שבט. כן, בואו תזכרו כמה הרוגים היו לשבט בנימין בפילגש בגבעה.
24,000.
לא, בשימון זה... נכון, אבל גם לשבט בנימין זה לא רחוק מזה, נכון? אני בסיפור... כן, בסיפור היום השלישי. ויגוף השם את בנימין לפני ישראל, וישחית בני ישראל בבנימין, ביום ההוא 25,100. כן, אז 25,100, ונשארו 600. אז יש מלא שבט אפרים היה יותר גדול, בסדר. 42,000, זה המון. כן, אין ספק שזה...
מה יצא לו מזה טוב?
מה?
מה יצא לו מזה טוב? להרוג את כל ישראל.
כן, שאלה מאוד טובה, מה יצא לו מזה טוב? מה ההיגיון שעומד? כן, אז זה... זה נראה לנו אולי בסדר של הספר יש פה איזה מנה ראשונה, כאן זה כאן מלחמת אחים קטנה של שבט בשבט, אבל כרונולוגית כנראה שזה הפוך. כלומר יש פה אחרי 150 שנה שעברו כבר מזמן פילגש בגבעה, יש פה שוב מלחמת אחים, והפעם ושוב כנראה כמעט נמחק שבט. כנראה שהוא לא נמחק כי הרי היינו שומעים ועושים את זה, וגם אנחנו נראה בעוד כמה שנים כבר יעמוד שוב איזה שופט משבט אפרים, כמו שאתה אומר, רובעם גם לא כזה רחוק עבור 100 שנה, טוב גם שאול, אבל כן, בסופו של דבר כן, יש איתו שישות של שבט אפרים אפילו בטווח הקצר, אבל 42,000 איש זה בלא ספק מכה אדירה, מכה אדירה.
למה אפרים היו צריכים בכלל לעבור את הירדן?
איפה כתוב שהם עברו את הירדן?
מעברות הירדן.
זו שאלה טובה. אתה טוען שהם עברו את הירדן.
הם באו לעבור, לא?
שהם... אז אנחנו נדבר, ננסה, שאלה מאוד טובה. בכל אופן, ודאי שיש פה משהו, אני עוד מעט אגע בשאלה הזאת, איך בדיוק אפרים הגיעו למעברות הירדן, פה הצעה מעניינת של הרד"ק. בכל אופן, לענייננו, מה שחשוב לשים לב הוא שבאמת יש פה מעבר של הירדן ויש פה אירוניה. כי הרי אצל גדעון, אצל גדעון, מי תופס את מעברות הירדן? אנשי אפרים תופסים את מעברות הירדן למדיינים, נכון? למדיינים שפלשו לארץ ישראל. את אותו תרגיל שאנשי אפרים עשו בהוראתו של גדעון למדיינים, עושה להם עכשיו יפתח, כנראה שאנשי אפרים לא היו חכמים במיוחד. כן, היו צריכים לזכור, זה לא היה כל כך מזמן. עברו כמה עשרות שנים, אבל תרגיל כזה, תרגיל צבאי כזה, שזה כבר פעם שלישית שהוא מוזכר בספר שופטים, נכון? איפה? אהוד, נכון? אהוד בפעם הראשונה, גדעון בפעם השנייה, נו, הייתם אמורים לזכור דבר כזה? לא, לא זוכרים את הדבר, אז זה באמת...
ומה זה גם הלשון גלעד בתוך
אפרים? יש פה כמה לשונות קשות. א', מה זה אמור נשיבולת ויומר סיבולת? כן, האם סתם בחרו איזה מילה אקראית, ומה זה אומר שיבולת או סיבולת, כן, סיבולת. כן, זה מעניין, זה סתם נקודה אחת מעניינת.
למה לא
יכולים... לא ראיתי פה הצעות, אני יש לי את הצעה.
למה לא יכולים להגיד שין?
הם לא יודעים להגיד שין. יש לי בן שלא יודע להגיד שין.
מבטא.
לא, אבל למה כל האפרטים ביחד לא יודעים להגיד
שין? כנראה, זה עניין של הלשון, של השריר של הלשון. אפשר להתאמן על זה, אבל כשכולם מסביבך מדברים ככה, אף אחד לא משנה, אז זה...
כמו שהאמריקאים לא אומרים
רייש. רייש. סעדי.
או פלסטינאים לא אומרים פי.
פי שישראלים לא אומרים.
כן, הם פלסטינאים.
מה זה גם גילת בתוך אפרים?
אז זו שאלה מאוד טובה, אני רוצה, אנחנו נתייחס לפסוק הזה, פסוק מאוד קשה שהוא לא מובן לכאורה. כי אמרו, איפה זה? כי אמרו, פליטי אפרים אתם, נכון? פסוק ד' ויקבוץ יפתח את כל אנשי גלעד וילחם את אפרים, ויקבו אנשי גלעד את אפרים, כי אמרו, פליטי אפרים אתם גלעד, בתוך אפרים, בתוך מנשה. מי הפליט פה? מי הפליטים, מי בתוך גלעד, האם אתם, כן, כולם מבינים את שתי האפשרויות לפרש את הפסוק, או פליטי אפרים אתם, גלעד, בתוך אפרים, בתוך מנשה, אומרים אנשי אפרים לאנשי גלעד, פליטי אפרים אתם, בסדר? מבזים אותם, או שאומרים אנשי גלעד לאנשי אפרים, פליטי אפרים אתם בתוך גלעד, בסדר? אנחנו ננסה להבין, וגם הלשון הלא ברורה היא גם אומרת דורשני, נכון? אנחנו גם נתייחס אליה וננסה להבין בעצם. כן, זה דבר ראשון, אז יש פה עוד כמה השוואות שאנחנו נתבקש שנעשה. אותם הסיפור הזה של אנשי אפרים שבאים בתלונות, הוא מוכר לנו מי?
מגדעון,
נכון, ושם זה דווקא נגמר הרבה יותר טוב. כן, גדעון מצטנע, כן, מוריד את הראש, ו... הוא אומר, כן, הלא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר, מי שזוכר, אז אנחנו דיברנו שם שיש שם גם איזו אירוניה קטנה, כי מבחינתם כאילו נגמרה המלחמה, והוא רק חושב שהוא רק התחיל את הבציר, כן, דיברנו על זה שם, כן, הוא רומז להם שהוא עדיין באמצע המלחמה, ולכן אין לו פנאי, כן, יש אנשי אפרים, כמו שאמרנו, לא היו חכמים מיוחד לשים לב לזה, אבל זה עובר, שם זה עובר, והם מקבלים את זה, אז למה יפתח לא עושה אותו דבר? למה יפתח לא דובק בחוכמתו של גדעון, שבטח הייתה מפורסמת, יום מדיין, כולם הכירו אותו, 200 שנה אחר כך זכרו אותו, הסיפור בוודאי כולם הכירו, למה הוא לא מכופף את הראש?
כי לא מעניין את הכיפוף הראש.
מה?
הוא כאילו זה...
אתה אומר, יפתח היה חמום מוח.
לא יודע אם חמום מוח, אבל הוא רוצה להיות ראש, הוא דופק קצת...
לא, הוא מופיע בחז"ל גם קצת על יפתח שהוא היה כאילו ככה, שזה... אפילו בתנ"ך, לפני שאולי כנראה זה מופיע, אבל עוד לפני שאנחנו מגיעים ככה לדברים האלה, הייתי גם מנסה קצת ללמד זכות על יפתח. דבר ראשון, יש פה עוד השוואה אחת שבתוך ספר שופטים, שכדאי לזכור אותה, זה המילים ביתך נשרוף עליך באש. איפה יש פעם, עוד פעם? לשמשון, נכון, לשמשון יש הצעה כזאת שהפלישתים אומרים לשמשון, כן, שהם מציעים לאשתו, כן, אומרים לאשתו שאם היא לא תגלה, אז הם ישרפו עליה.
את חמי.
מה?
את חמי ואת
אבל. את חמי, כן. וכן, אז לגדעון לא אמרו ככה, כן, אלא רק באו לב בתלונות. דבר שני, לא כתוב ויצעק, כן, הביטוי הזה של ויצעק איש אפרים, שהוא מופיע פה עם זה, אני מזכיר לכם שהוא, ביטוי שהוא להיצעק בדרך כלל זה ביטוי שהוא מופיע למלחמה. ויצעקו בני עמון, אצלנו בסיפור עכשיו של יפתח. ויצעקו בני עמון ויחנו בגלעד ויאספו בני ישראל ויחנו במצפה. להיצעק פירושו להתאסף למלחמה. כלומר, אין ספק שפה זה לא דומה. בני אפרים פה, וזה יפתח כמובן שם לב לזה. יפתח אומר, כן, ומדוע באתם אליי? ולמה עליתם אליי היום הזה? כן, אז יש שאלה, אז ברור שזה לא דומה.
למה גם יפתח אומר להם, איש ריב הייתי אני ועמי ובני עמון מאוד? בפסוק ב', לא הבנתי את הלשון.
איש ריב הייתי אני ובני עמי ובני אני, סליחה, פסוק ב', איש ריב הייתי אני ועמי ובני עמון מאוד, ויזעק אתכם ולא שאתם אותי מידם, יפתח טוען שמה?
מה זה איש ריב הייתי אני ועמי ובני עמון?
שהמון ואני
נלחמנו מאוד.
נלחמנו מאוד, כן, נלחמנו מאוד ב... זה היה לי כבר 18 שנה, אם אתה זוכר, זה מה שכתוב, שזה היה ארוך. ואנחנו צעקנו אליכם ואתם לא באתם. ככה טוען נפתח. לא, אנחנו לא יודעים את הרקע, אבל ככה זה הטענה שלו, תכף ננסה לחשוב מאיפה זה מה. אז דבר ראשון, אני רק אומר שיפתח זה לא דומה כל כך לגדעון. אם כבר זה דומה לגדעון, למה זה דומה? לאיזה חלק בגדעון? אולי לסוכות ופנואל. זה ככה לפחות יפתח טוען. יפתח טוען שכמו שאנשי סוכות ופנואל סרבו לעזור לגדעון, נכון? ומה הוא עשה להם? נקם בהם, חלק הוא חיסל, חלק הוא דשת ושרה מקוצים וברכנים. כן? אותו דבר, גם פה, אני ביקשתי מכם עזרה ולא עזרתם. כלומר, לפחות על פניו הטענה של יפתח שאין מה להשוות בין הסיפור של גדעון והאפרתים. אלא אם כבר יש להשוות, זה בין יפתח ואנשי אפרים, וזה מה שגדעון קורא לו בסיפור סוכות ופנואל, וזה מוביל אותנו הנקודה הבאה, הנקודה שאנחנו כבר תמכנו בה כמה פעמים בשיעור שלנו, ובואו אנחנו נעריך, קצת נעריך בהיום בנקודה הזאת. אנחנו כבר כמה פעמים הזכרנו שיש יחסים קשים בין שני עברי הירדן, נכון? אמרנו את זה כבר כמה פעמים. זה בולט למשל בסיפור מלכי ישראל, בספר מלכים. יש לנו את אחאב.
עצם
הריחוק
הגיאוגרפי זה יצר...
אז בואו נסביר, כן. א', דבר ראשון, הריחוק הגיאוגרפי, יש ריחוק גיאוגרפי שיש בתוכו גבול טבעי. את הגבול הטבעי הזה כבר מציינים בספר יהושע.
אני אסנה אותו.
בספר יהושע מציינים, עוד שנייה, מציינים, ראובן וגד וחצי המנשה, הוא גבול שם השם מלחם ראובנים, נכון? ככה הם טוענים על הירדן. מה קורה בירדן באותה תקופה? זה לא כמו היום שהירדן הוא איזה מין... כן, תעלת מים, תעלת ניקוז קטנה, אלא שהירדן הוא מכל ה... אביו הוא היה גועש וגם בחורף, נכון? הוא היה נחל, אי אפשר היה לעבור אותו, היה צריך לנס כדי לחצות אותו.
למה
אתה אמור לו ככה? כי אנחנו סוחרים את הכנרת, לא רק את הכנרת אלא גם את כל הנחלים שיורדים אל הירדן, היום אנחנו תופסים. אין אף נחל, לא בצד המזרחי ולא בצד המערבי שיורד אל הירדן, גם הירדנים תופסים וגם אנחנו. אבל פעם זה לא היה ככה, והוא היה מנקז אכן הרבה מים. הוא היה ממש נהר, כן, ממש נתפס כנהר גדול, היה אפשר לעבור אותו אולי בקיץ, כן, בסוף הקיץ, אבל בימי קציר הוא היה מלא על גדותיו, מלא על גדותיו, הכוונה שהוא היה עמוק ובלתי ניתן למעבר. והיה צריך ממש נס כדי לחצות אותו, כמו שאנחנו רואים בכניסה לארץ. אז אם כן, אז הגבול הזה, ועכשיו תחשבו, זה אזור חם, אזור לח, הוא היה מיואר, כל אזור גאון הירדן היה מתמלא בצמחייה. אנחנו מכירים את הביטויים באמור, עלה ערים מגאון הירדן, מתמלא בחיות. המעברים הם לא פשוטים, היו נקודות מעבר, היו מעברות. כן, היו נקודות מעבר, דיברנו פעם איפה אפילו בדיוק התבצעו, אבל היו מעברות, אבל עדיין היה גבול טבעי. הגבול הטבעי הזה יוצר איזשהו ריחוק. כמו יהודה ושומרון. איפה הוא גר ביהודה ושומרון, אז אם אני לא במילואים, אני לא מגיע לשם, כן? לא אני אישית, חייל חילוני. אני, כן, יש אנשים שזה גבול בשבילם, הם לא עוברים. אז נוצרת תת תרבות, נוצרות שתי תרבויות שונות. השלב הבא, אלו, כן, עבודת השם שונה, כן? וכן הלאה, ואז במהר מאוד נוצרת איזושהי שנאה או זלזול של צד אחד בשני, כמו שרואים פה, מיד נראה, את הפליטי אפרים אתם גילה, יש איזשהו זלזול. בין שני הצדדים, ובהמשך זה סתנה, כנראה. ותכף נראה את זה בנביאים, רואים את זה ממש, אבל הכי בולט זה במלכים, התחלתי להגיד, במלכים. זה בולט שאחאב למשל, כן, מולך בשומרון, הורג אותו, מחסל אותו, יהוא, מרמות גלעד, זוכרים? האם יהוא היה מרמות גלעד? איננו יודעים. הוא בכל אופן שם הוא מקבל את הנבואה, אבל יכול להיות שהוא היה שם בגלל המלחמה. אז אני שם את זה בספק. בכל אופן, את שושלתו של יהוא, כן, מחסל מנחם בן גדי מתרצה. כלומר, אנחנו חוזרים שוב לעבר הירדן המערבי. מנחם בן גדי עולה אחריו בנו, הבן שלו שנקרא פקחיה.
תרצה זה איפה שהיה פעם הבירה.
תרצה זה בנחל תרצה, ועדיפר.
תרצה זה לא איפה שהייתה פעם עיר הבירה של ממלכת ישראל?
כן, כן.
זה בעבר הירדן
המערבי? לא, לא. עבר הירדן המערבי, פה. ואדי פרעה, יש העירה פרעה מזוהה לרוב הדעות כתרצה, למרות שיש זיהויים יותר צפוניים, אבל בכל אופן זה הזיהוי המקובל. ואחריו, אחריו מולך, אחרי מנחם מגדים הולך פקחיה, ואחרי פקחיה מכה אותו, ויקשור עליו פקח בן רמליה ושלישו, ויכהו בשומרון וארמון בית מלך את ארגוב ואת האריה ואימו, 50 איש מבני גלעדים. אז אנחנו רואים שהגלעדים תומכים בפקח בן רמליהו. אז אנחנו ממש יכולים לראות איך המלוכה נמצאת פעם אחת פה, ואז המורד מגיע מהצד השני, וזה שמורד במורד מגיע, חוזר למערבי וחוזר חלילה. כלומר, יש בוודאי איזשהו מי יוביל. יש איזשהו איבה בין שני הצדדים, כל פעם מי יוביל את הממלכה המאוחדת של ממלכת ישראל.
למה ישראל קוראים לאפרים, נאמר,
נביא נקיר לאפרים? אז בואו נלך את זה, אתה כבר מצטט ציטוטים מיושע, הושע היה באמת הנביא שהכי התעסק ביריבות הזאת, בכלל, התעסק הרבה בממלכת ישראל, נכון? הנביא של ממלכת ישראל. אז אני בהושע פרק פרק ה', מדבר שם הרבה על הנושא הזה. אני ידעתי אפרים וישראל לא נכחד ממני, כי אתה הזנית אפרים נטמע ישראל. כן, הוא מדבר פה על הסיפור הזה. תקעו שופר בגבעה, חצוצרה ברמה, הרי ובית אבן אחריך בנימין. אפרים לשמת תהיה ביום תוכחה בשבטי ישראל הודעתי נאמנה. שימו לב שהוא מזכיר שהוא רוצה להוכיח את ממלכת ישראל, אז הוא תקעו שופר בגבעה. כן, מאוד מאוד חשוב, אנחנו נראה שהושע, החטא הכי חמור שהוא זוכר לממלכת ישראל, זה את נושא, אני קראתי עכשיו בהושע פרק ה', אז הוא הרבה הרבה פעמים מזכיר את נושא הגבעה, את נושא פילגש בגבעה, זה אצלו הדבר, כן, איזשהו מאשים את ממלכת ישראל בעצם, בהרבה בהרבה מלחמות אחים, בהרבה מלחמות אחים. כן, שמעו זאת הכהנים והקשיבו בית ישראל לפסוק הראשון, ובית המלך האזינו כי לכם המשפט, כי פח הייתם למצפה ורשת פירוסה על תבור. כן, הרבה, זה מפרקי פסוק א', הרבה, כן, הרבה הרבה, ואני מדלג לסוף הפרק, סוף פרק ו', תעברו לפרק ו'. פילגש
בגבעה זה החטא של בנימין.
נכון, נכון, נכון. והמה כאדם עברו וריץ שם בגדובי, ועכשיו תשימו לב, גלעד קריית פועלי אבן עקובה מדם. כנראה, איך אומרים חזל בגמרא? בגלעד שכיחי רוצחים, כן? כשצריך לזכור כמה אנשים למרוד, 50 איש, מאיפה מביאים אותם? מהגלעד. וכחכי איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו שכמה. כי זימה עשו, כלומר, הגלעדים תובחים איפה? בשכם. יש איבה בין גלעד לבין אפרים. אנחנו רואים את האיבה הזאת בין גלעד לאפרים, האם זה לא בטוח, אגב, תכף נציע עוד הצעה, לא בטוח שזה רק העניין הזה של שני עברי הירדן, יכול להיות שזה גם איבה היא ספציפית שקשורה, כן, לגלעד, בין גלעד ואפרים. מה? כי אפרים בדרך כלל הוביל את עם ישראל. תכף אני אדבר על זה. אני דילגתי לפרק ט' בהושע. פרק ט' פסוק ח'. צופה אפרים עם אלוהי, נביא פח יקוש על כל דרכיו, מסתמה בבית אלוהיו, העמיקו שיחתו כימי הגבעה, יזכור אבונם, יפקוד חטאותם. עוד פעם, לא מדובר פה על ממלכת יהודה, מדובר פה על ממלכת ישראל, ובכל זאת משהו מזכיר להם איזה חטא? חטא הגבעה, חטא פילגש בגבעה. אולי הוא מתכוון כמובן לחטא הגדול שהיה שם של המשכב זכור וזה, אבל כנראה שזה לא רק זה כמו שראינו, אלא גם הנושא הזה של המלחמה של איש ואחיו, זה מוזכר פה הרבה פעמים בספר הושע, עוד פעם בפרק י', תדלגו בפרק י' קצת, לפרק י' פסוק ט', מימי הגבעה חטאת ישראל שם עמדו לו תשיגם בגבעה מלחמה על בני עלווה, כלומר בני עוולה, כן? חבור עצבים, כל הסיפור הזה של אפרים אז אפרים ממש הוא סמל כנראה לחיכוכים פנימיים בתוך עם ישראל, הרבה מלחמות פנימיות, כנראה ששבט אפרים לא היה נקי מזה. אז אפשרות אחת העלינו, שזה חיכוך בין שני צידי הירדן, זה הצעה ראשונה. לפי מה שאמרנו עכשיו, מובן ההבדל, עוד יותר מובן ההבדל, בין בסיפור של גדעון לבין הסיפור של יפתח. יפתח מהגלעדים, יפתח מאיזה צד של הירדן הוא היה? מהצד המזרחי. ואפרים? מהצד המערבי. לעומת זאת גדעון היה? גם מהצד המערבי. אז כשגדעון נתקל בבני אפרים, אין מסתמה, אין עקרונית ביניהם. ולכן, כן, אז גדעון מחליק, אבל יפתח, זה נופל אצלו על משהו הרבה יותר עמוק. כן, זה נופל אצלו על מסתמה הדדית בין שני צידי הירדן שהם מתייחסים אחד לשני ככה. כן. אז זה אפשרות ראשונה, עוד מעט נחזור על הפסוק הקשה אצלנו, אפשרות ראשונה. למעלה מזה, כמו שרמזנו מקודם, ייתכן אולי שיש פה איזשהו מסתמה עקרונית בין גלעד ואפרים. מאוד בולט שאנשי אפרים באים בטענות רק לשופטים שהם משבט מנשה. הם לא באו בטענות לדבורה, הם לא באו בטענות לאהוד, הם באים בטענות רק לשופטים שבאים משבט מנשה. וזה למה?
אחים.
אחים, אז להפך, אמורים לא לבוא אליהם בטענות.
יותר קל, במשפחה אתה טוב.
בתוך המשפחה אתה מין לא חמר קודם.
כי יעקב סיכל
שופטים אחד את השני,
יעקב סיכל את ידם.
נכון, אז הכל מתחיל בזה שאפרים רואה את עצמו כאח הבכיר יותר בין שני השבטים. בייחוד, לאור זה שיהושע בן נון הוא זה שהוביל.
בראש של הדגלים גם.
כן, והוא היה ראש, נכון, הוא היה ראש השבטים, בדגלים הוא היה הדגל. בכלל, הוא רואה, גם כמו שאמרת, קוראים לו אפרים, הוא מוביל. הוא רואה את עצמו כמוביל. לא יכול להיות שמנשה מוביל את המאבק. כשכל עוד מישהו משבט אחר לא אכפת לו, אבל ברגע שזה מישהו מבני יוסף, זה חייב להיות, חייב להיות הוא.
דווקא בברכה של יעקב, שמחה אלוקים כאפרים וכי מנשה, ממש מתרו אחד לשני.
כן, חזל. הוא היה שם את אפרים לפני מנשה. כן. נכון, אבל כנראה שמפחות פה זה יוצא... אז יש פה איזושהי איבה מאוד גדולה, וזה מה שראינו גם בהושע, קצת שאולי יש איבה בין גלעד ושכם, זה לא איבה מקרית, וגם מה שראינו בספר מלכים, זה ממש, האיבה הזאת יוצרת הרבה 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 חיכוכים. הייתי אומר אולי שגם אפשר להגיד, שאם אמרנו שצריך להשוות בין מה שגדעון עשה לסוכות ופנואל, למה שאפרים עשה, למה שיפתח עושה לאפרים, אולי זה אפילו תוצאה של זה. אולי פה אפילו יש סגירת חשבון בין שני הצדדים, כן? גדעון אז, כן, פגע בצד ההוא של הירדן, ועכשיו סוגרים איתו את החשבון, מבצעים. את החשבון, חשבון הישר, חשבון עתיק, לא עתיק, לפני כמה עשרות שנים, סוגרים עכשיו את החשבון עם הצד השני של הירדן, עכשיו הכוח בידן.
רק הבדל של 600 מול 42,000.
כן, אנחנו לא יודעים כמה מתו בסוכות ופנואל. בסדר, אבל כנראה שהיה פה משהו, אז אם, דיברנו כבר על שני דברים שהמסתמה הזאת יושבת עליהם. מעבר לטענה הספציפית כלפי יפתח, כן? יש פה משהו שזה יושב עליו עמוק הרבה יותר. א', בין שני עברי הירדן, וב', בין אפרים לגלעד, שכנראה זה יושב עליו. אז זה אחד. זה כבר שניים. הביטוי הזה של ביתך נשרוף עליך באש הוא כן נראה לי יותר אישי. כלפי יפתח. כלומר, אנשי אפרים קשה להם גם ספציפית עם יפתח שהוא תופס. כנראה שהם לא ראו בו ראוי למלכות, וזה מתקשר לכל תחילת הסיפור. כן, כל תחילת הסיפור של זה, שזקני גלעד זה. האם ייתכן מאוד שמה שיפתח טוען שאני ויקרא אתכם להושיע אותי, כן, כל מה שישרי והייתי אני וכן ויקרא אתכם כל הסיפור הזה, את מה הוא מתאר? את החיפושים של אנשי גלעד, של זקני גלעד, אחרי מנהים. נכון? הרי הוא היה ברירת המחדל. אמר לה, מה אתם, יש לכם בעיה איתי? הרי כשקראו לכם, אתם לא באתם. וכנראה אנשי גלעד, אני מזכיר שאנחנו נקרא ועוד כמה פרקים על דבר קדום יותר, שגם מישהו מהגלעד מבקש עזרה, אנשי יבש גלעד, ואיש לא בא להושיע אותם. מכל עם ישראל. נכון? זה גם קשור ליחס, מערכת היחסים הזאת. זה, אף אחד לא בא. אותו דבר קורה כאן אצל יפתח. כעבור כמה, כמו שאמרנו, פילגש בגבעה קדם, אבל יש פה איזשהו עניין כנראה, אף אחד לא בא, לעניין אנשי גילה, זה הצרות שלהם, זה הבעיות שלהם, כן.
אולי בגלל זה הם לא רצו לעזוב במלחמה של שאול.
המלחמה של שאול היא קשורה בדיוק הפוך. הפוך, הוא סגירת מעגל עם פילגש בגבעה, כן, דווקא הפוך. הוא בא לעזור בגלל הסיפור הזה, אני לא ניגע בזה עכשיו. שאול הוא מהגבעה, נכון? אנשי יבש גלעד הם היחידים שלא באו ללחם בגבעה, בסדר? אולי בגלל, סיפור יותר, כן, אבל לא משנה.
מי היו אלה שהשתמטו במלחמה של שאול?
אנשי יבש גלעד לא נלחמו בגבעה, ולכן שאול בא לעזרתם. אולי אפילו זה היה קרבת משפחה, לא יכנס לזה עכשיו, כן, יכול להיות, הרי התחתנו אחד עם השני. יכול להיות שאפילו קרבת משפחה נסגרה שם, אבל זה לא הנושא עכשיו. אני רוצה להציע פה עוד הצעה אחת שמביא אותה הרד"ק פה, והוא אומר דברים מאוד מאוד יפים שמסבירים הרבה דברים. כתוב פה שאנשי אפרים מתואר, וזה אם שאלת מקודם על מעבר הירדן, כתוב ויעלו אנשי אפרים צפונה, נכון? כך כתוב. ויעברו אנשי אפרים צפונה. אז באמת יש כאלה, זה לא צריך להיות צפונה, אלא זה יותר מזרחה. אם הם גרים בעבר הירדן המערבי, זה צריך להיות ויעברו אנשי אפרים מזרחה ולא צפונה. אז הרד"ק פה אומר דבר מאוד מאוד מעניין, עוד רגע עם הרד"ק, שמסביר כאן כמה מהפסוקים. אגב, גם יפתח אומר, ומדוע עליתם? והוא כן, משהו יותר שזה עניין של עלייה ולא לעבור. למרות שכתוב ויעברו אנשי אפרים. מה בדיוק הנקודה? אומר הרד"ק דבר מאוד מעניין. אומר הרד"ק, בספר שמואל ב', בסוף סיפור מרד אבשלום בפרק י"ח מתואר איך שדוד המלך, איפה מתרחש כל הקרב בין דוד ובין אבשלום. אז דוד בורח לעבר הירדן המזרחי, הוא בא מחניימה, ואבשלום עבר את הירדן, הוא וכל איש ישראל עמו. איפה נמצאים עכשיו שני הצבאות? בלא ספק בעבר הירדן המזרחי, שניהם נמצאים בעבר הירדן המזרחי. יפה, ואז איפה נערך הקרב? אני בפרק י"ח, אני בפסוק ו'. ויצא העם השדה לקראת ישראל, ותהי המלחמה ביער אפרים. וינגפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד, ותהי שם המגפה גדולה ביום ההוא 20 א'. יער אפרים הזה, איפה הוא נמצא? בלא ספק, הנה פה תטוש, בלא ספק איפה נמצא יער אפרים הזה, אומר הרד"ק? בעבר הירדן המזרחי. לא יכול להיות שהוא בעבר הירדן המערבי. כלומר, אם אנחנו מוצאים שיש אזור בעבר הירדן המזרחי הצפוני, לא מאוד צפונה, אבל ודאי באזור הצפוני, פחות ממחניימה וצפונה, שהוא נקרא יער אפרים. איך אפרים הגיע שם? הרי אפרים כל נחלתו היא בעבר הירדן המערבי. אומר הרד"ק שכנראה שבט אפרים, בגלל נחלתו הצרה ובגלל שהוא נלחץ בעמק ישראל, אולי על ידי הכנענים, על ידי היער, על ידי עוד, לאט לאט הוא מתפשט אל מעבר לירדן. וכך נוצר מעבר לירדן אזור שהוא שייך כאילו מתיישבים אפרתיים בתוך הגלעד. עכשיו בואו נבין את הפסוק. כי אמרו פליטי אפרים אתם גלעד, בתוך אפרים, בתוך מנשה. מי אומר למי? לפי מה שהרד"ק הסביר עכשיו, כי אמרו, מי אומר? אומרים אנשי הגלעד לאנשי אפרים, פליטי אפרים אתם, כן? בגלעד. בתוך אפרים, בתוך מנשה, אתם אפרים בתוך שבט מנשה, כן? יש, עכשיו אנחנו מבינים עוד יותר. אז יש פה איזה משפחה, יש פה קבוצה גדולה של 40 אלף איש, אפרתים, שגרים בעבר הירדן המזרחי, מתפשטים על נחלות גלעדיות, ויש פה, בוודאי שיש פה איזושהי שנאה, כאשר יש צרות, הם לא באים לעזור, נכון? זה בדיוק מה שאומר, זה גם הגיוני, למה קראו להם? למה קראו להם? כי הם פה בצד הזה של הירדן. אולי אפילו, כן, אולי, לא יודע, אולי איזה מסכם עם ההמונים, לא יודע. כן, אבל כנראה, הם לא באו לעזור.
אז כל האפרטים שמלחמים איתם הם מעבר הירדן המזרחי?
לפי מה שהרד"ק אומר, כן? ולכן הם לא היו צריכים לעבור את הירדן. לכן שאלתי אותם קודם, הם לא עברו את הירדן, הם גרו שם. כשהם באו לברוח חזרה, כתוצאה מהמלחמה של יפתח, לעבור את הירדן, אז הם נאלצו לעבור את הירדן, חיכה להם שם יפתח במעברות הירדן וטבח בהם.
אבל זה מוזר לפי זה, אבל לפי כל שאמרנו שכאילו הם, כל הסיפור מצד יפתח, כאילו, אז למה בקשה הראשונה שקרה מתחיל לפרק, רצינו להילחם, למה לא קראת לה? כאילו יש פה...
בסדר, אבל זה גם מה שהם טענו כלפי גדעון.
כן. וגדעון הם באמת בסוף אמר להם, עשית משהו. כאילו פה...
אצל גדעון, אני מזכיר לך, הם באמת עשו משהו.
כן.
כן, ורק אחר כך באו והתלוננו, פה הם לא עשו כלום.
זה בדיוק השאלה, זה בדיוק מה שהם אומרים, לא, הם אומרים, זה הבקשה שלהם.
תראה איזה זלזול, למשל למה הדבר דומה? למרסי בצרפת. מרסי זה עיר בצרפת. רוב העיר מרסי כיום, מוסלמים מצפון אפריקה. צרפתים מפחדים ללכת במרסי ולהרים את הראש, למה? הם מיעוט שם, כן? זה בדיוק מה שקורה, כלומר, הגלעדים זה, זה אפשרות אחרת אגב לפרש את הפסוק. כי אמרו פליטי אפרים, כן? מי אומר למי? פליטי אפרים אתם גלעד. אולי אנשי אפרים אומרים על הגלעדים, אומרים להם פליטי אפרים אתם גלעד. בתוך אפרים שבתוך מנשה. הם כבר מרגישים בעלי הבית, הגלעדים הם הפליטים. אז איך שלא נפרש את הפסוק הזה, לאור מה שהרד"ק מציע, זה ממש הולך יפה. שיש חלק משבט אפרים שעובר. אם זה חלק שלא כמו הרד"ק, אז מאוד מובן, יש פה אנשי פטים, בכלל הם באו מהצד השני של הירדן, מה אתם בכלל באים, דוחפים את הבחינים, זה בכלל לא קשור. אבל אם, לפי מה שהרד"ק מציע, זה מאוד, גם מובן כל העניין הזה של צפונה, הם אפילו לא חוצים את הירדן, הם רק עולים צפונה. כן? הם גרים שם באזור, והרד"ק בתשומת ליבו, בשמואל ב' שם לב למשהו מאוד 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 יפה. אני רק אציין עוד כמה דברים. דבר ראשון, הביטוי אפרתי בתנ"ך, מה משמעו?
חשוב.
אפרתי מיוחס, נכון, חשוב יותר מיוחס, מכלל משפחה מיוחסת, בסדר?
או מארץ אפרים.
או משבט אפרים,
לא,
נכון.
מארץ אפרים, כאילו בית לחם.
אצל דוד, אתה, כן, אבל תסתכל שם מפרשים, יש את שתי אפשרויות לפרש. יש שפרשו שזה אפרתי, כלומר מי אפרתי בית לחם, אבל יש שפרשו...
שיש חשוב.
שיש חשוב, מיוחס, ממשפחה מיוחסת ביהודה. רש"י אומר, אפגנים, כן, על אלימלך. אלימלך ושני בניו, אפרתים מבית לחם יהודה. לכאורה אותו דבר, נכון? אפרתים מבית לחם. אומר רש"י לא, אפרתים אומר רש"י אפגנים. אפגנים זה מלטינית. מה זה יבגני? שקוראים בדרך כלל לעולה מרוסיה, קוראים לו יבגני.
יבגני.
מה זה יבגני?
עשיר?
לא, זה אותו דבר. גניוס זה משפחה.
המיוחד.
נכון, ואהוס זה תמיד התחלה של טוב, משפחה טובה. מישהו משפחה טובה, מיוחס.
יבגני זה בעצם
משפחה טובה. יבגני זה ממישהו, התרגום העברית, אני לא יודע אם רוסים, מישהו רוסי יודע את זה, אבל יבגני זה מישהו, זה מה שרשי אומר. אפגנים, תסתכלו, ורשי אומר מילה אחת. אפרתים, אומר רשי, וזה מופיע כמה פעמים בתנ"ך. אפרתי, אלקנה. אלקנה היה לוי או מאפרים?
לוי.
היה לוי, נכון? מה כתוב עליו? תחילת ספר שמואל. ויש אחד מ-200 צופים מהר אפרים, ושמואל אלקנה בן ירוחם, ולא בתור כל בצוף, אפרתי.
זה הוא גם היה בהר אפרים.
כן. לא, לא, בסדר גמור. אתה אומר, זה לא מצחיק. למה זה ככה? מאיפה זה התחיל? שבט אפרים ראה את עצמו
מיוחס.
זה בדיוק הנקודה. זה נהפך לביטוי, כמו שהביטוי, המילה כנעני היא ביטוי בתנ"ך לסוחר. איך זה קרה? כי הכנענים שנשארו בארץ אחרי שעם ישראל השמיד פעם, הם סוחרים. אלה היו היחידים. נהפך לביטוי כנעני, זה סוחר. נכון? יש עוד, יכול להביא גם דוגמאות מהיום על זה, נכון? לא, לא מה, כלומר, באיזשהו שלב זה נהפך לביטוי, אז אפרתי, זה נכון שהוא אמר אפרים, אבל אפרתים ראו בעצמם מיוחסים, כן? והיום אני, לדעתי, כשאנשי גלעד אומרים לו האפרתי אתה, זה משחק מילים על שני הדברים האלה. כן, האם אתה מיוחס? אנשי גלעד עם כל ה... מה שנצבר בתוכם במשך השנים על הזלזול שאנשי אפרים רואים כלפיהם. הרי גלעד הוא היה בן חורג, אני לא יודע אם אתם מכירים את הסיפור של גלעד. גלעד היה בן חורג של מנשה.
הוא היה... חורג נכד, אותו נכד.
כן, אבל הוא היה בן הארמייה, נכון? כן, פילגשו הארמייה של מנשה ילדה לו את גלעד. תלוי בדיוק איך קוראים שם בדברי הימים, האם הוא היה... לא נעריך בזה עכשיו. כנראה שגלעד גם ככה היה להם איזשהו... זה והם, כמו שחזל אומרים, ראינו מקודם על הגלעדים, שהם שכיחי רוצחים, או כמו שהנביא אומר, קריית פועלי אבן עקובה מדם. גלעדים, הדם עולה להם למוח מהר. רק תגיד להם, רק עוד תשפיל אותם ותגיד להם פליטי אפרים, כן? זה בדיוק מה שהיה חסר. והם עומדים שם, וכל מי שאומר שלא יודע לדבר, אז הוא, כל מי שזה משאר שוחטים אותו, רק זה חסר להם. אין לי הסבר למושג שיבולת ציבולת, מה הוא מסמל. אני, יש לי הצעה, לא חייבים לקבל אותה. וזה. המילה שיבולת, מה משמעה בתנ"ך? אני רוצה להציע פה, על בסיס, בוא נראה אם אני מוצא את זה, אני חושב...
רגע, אבל הרב, אם הם היו בתוך, אם כמו הרד"ק, שהם היו בתוך מנשה, אז הם כנראה צריכים להתחיל ללמוד להגישים.
לדבר?
הם היו באותו...
לא, אבל כנראה, אני חושב שזה היה סוג של התנסות כזה, הם לא התערבבו אותם, כאילו, אומרים כזה, כאילו אליטה כזאת שמזלזלת במקומיים, בילידים, האינדיאנים, נכון?
האינדיאנים זה...
כן, זה ואנחנו, אז רגע בוא נראה אם אני מוצא שיבולת.
או שלא, פשוט הוא לוקח לשנות מפתן, זה לא...
אה, מצאת. תהילים סמכת. מה משמעות המושג שיבולת בתנ"ך?
שיבולת שטפת.
נכון. אל תשטפני שיבולת מים ואל תבלעני מצולה ואל תאתר עליי באר פיה. אל תשטפני שיבולת מים, שיבולת?
גל.
מה? לא, אני לא חושב שזה המילה היא גל, לדעתי המילה היא זרם. זרם של מים. למה קוראים לזרם של מים שיבולת?
שובל.
יפה, לשון שובל, גם אני חושב, אז מה הקשר לשיבולים?
אולי זורמים.
זה לא שיטפונות, זה ידוע.
יש? נכון? כשיש בשיטפון, אז המים זורמים, והמים, בגלל שהצדדים של המים, הם יוצרים את הקווים האלה. שיבולים. נראה כמו זרם. נראה לי שזה, כן, אני ממציא כמובן. אבל יכול להיות עם לשון שובל, שזה הקצה, גם יכול להיות. בכל אופן, שיבולת בתנ"ך פירושו זרם מים. אנשי אפרים, איפה הם, איפה שואלים אותם את זה?
במעברות
הירדן. חציית הירדן, כן? המילה שיבולת מסמלת את הגבול, את הירדן, את זרם המים, שבעצם הוא הגבול בין הצד המערבי לצד המזרחי, כן? הגבול שאותו אולי חצו אנשי אפרים ולא היו אמורים לחצות לדעת אנשי גלעד. או הגבול בין שני עברי הירדן שכמו שהצענו בהתחלה היה איזשהו גבול עם הסתמה בין שני הצדדים. אבל המילה שיבולת אם כן היא לא מילה מקרית, כן? אלא היא מילה באמת עם תוכן. ויוחזו אותו וישחטו אל מעברות הירדן ויפול בעת ההיא מאפרים 42 א'. יש פה עוד נקודה אחת, אני לא זוכר אותה לגמרי, אני אנסה, אני ככה נזכר שאני ראיתי אותה באיוב. בואו נראה. איוב מדמה את... הנחש... בואו נראה. אני לא רואה כרגע. כן, יכול להיות פה או לא. כן, יגיע. ירדן, מופיע. איפה זה? זה נדמה לי באיוב. לא מלכת. ביתן. טוב, אני לא רואה את זה עכשיו, אני אומר מהזיכרון לגמרי, אם אני זוכר שאיוב מתאר בפרק מ"א, שם הוא מתאר את הלוויתן ואת בהמות. הנה, הנה, מצאתי. כן, הוא מתאר פה את הלוויתן ואת בהמות. בפסוקים כ"ג וכ"ד, הן יעשוק נהר ולא יחפוז, יבטח כי יגיח ירדן אל פיו, ועיניו ייקחנו במוקשים ינקוב אף. כן, מי זה יגיח ירדן אל תוך פיו? כאילו הירדן זורם לו אל תוך הפה. זה באיזשהו מקום, הלוויתן, כן, הוא מדבר פה את הלוויתן, אבל הלוויתן הזה הוא כאילו באיזשהו מקום, הוא איזה, הוא בולע כאילו את כל מה שיש בירדן, וכשזורקים את אנשי אפרים, 42 אלף איש לירדן, הם זורמים לתוך החיה, החיה הגדולה הזאת כמדומה, כן, שאולי זה ים המלח, אולי זה, כן, כל האזור, שהיו בו כמה, כל סיפור, סדום והמורה שהיה שם, כן, יש פה איזה דמיון של איזה חיה גדולה כזאת שבולעת את כולם, הם זורקים את אנשי אפרים לירדן, אז כן, ויוחזו אותו וישחטו אל מעברות הירדן, אז יכול להיות שזה, זה. בכל אופן, אם כן, שבט אפרים כמעט נמחק בשלב הזה. כל הסיפור הזה, אז רגע, אני אקרא עוד פסוק אחד, ואחר כך נחזור אל הסיפור הזה קצת, אני חושב, קשה לימין.
כמו להבדיל מה שלא יודע. נכנסים, לא יודע, גרמנים
לירד,
מגיעים סימבור,
ואורגים עשרות אלפים. כן, תפסו אותם על מעברות הירדן, זה מעבר הכרחי. אין שום דרך אחרת לברוח. נורגים פשוט את כל אזור עבר הירדן המזרחי, מאנשי אפרים שפלשו לשם. ניצלו את ההזדמנות, כן, הייתי אומר, או באיזשהו מקום, כן, זה הגיע לקש ששבר את גב הגמל. יפה, אז זה בעצם ה... הסיפור, וישפוט יפתח את ישראל שש שנים. שש שנים זה לא הרבה. שש שנים זה מעמיד את יפתח בשורה אחת עם קטני השופטים שראינו לפניו. ראינו לפניו את יאיר 22 שנה, 23 שנים. אחריו אנחנו רואים אנשים ששופטים 10 שנים, כן, דברים 8 שנים. באמת אולי השופט ששופט, אבימלך אמרנו שהוא לא נחשב שופט, הוא תת שופט, כן? אבל, אז... באמת השופט מצד אחד הוא הקטן ביותר, אין ספק שזה התנ"ך מעמיד אותו בשש שנים, זה עומד, זה אומר, אומר כאילו שהוא מבחינתנו הוא בשורה התחתונה, ואף על פי כן יש משהו אחד שכן התנ"ך עושה איתו שלהראות שהוא כן היה בו משהו, זה הביטוי ויקבר בהרי גלעד, שהוא ביטוי שכן מראה, כן, ויקבר זה ביטוי שאנחנו מוצאים בשופטים הקטנים, כן, הוא נכנס לזה. מה משמעות הביטוי ויקבר בהרי גלעד? אומרים חז"ל שהיו איבריו נושרים, כן, שיפתח, איבריו היו נושרים, כן, קבור בכל ערי גלעד. הפשט כמובן להיקבר בערי גלעד, הכוונה להיקבר באחת מערי גלעד, איפשהו בערי גלעד. אז למדו מזה שלא כתוב את העיר המסוימת, שהוא כנראה שהיו איבריו נושרים והוא נענש את זה. מה המשמעות, מה שחז"ל אומרים, וזה הנקודה פה. משמעות הזה היא שיפתח...
הייתי רושם.
השיא...
אותי רושם.
אתה חושב שהוא... שהוא השאיר? אני חושב שחז"ל דורשים את זה לשלילה. אני חושב שחז"ל רוצים להגיד שיפתח הוא כמעט השיא. נראה שבשמשון עוד מגיעים אפילו אולי קצת יותר, אבל יפתח הוא השיא של הפירוד בתוך עם ישראל. הפירוד של איש, של אחד נגד השני. כן, שממש... זה כמעט השיא. וזה מתבטא בזה שהבן אדם שאפילו יפתח בתוך הרי גלעד הוא מתפזר, אין לו, אין אפילו הגוף שלו, כן, והשופט הוא תבנית הנוף של אין פרקו, שראינו שאף אחד לא מוכן לעזור לאנשי גלעד בצרתם, וכשאנשי אפרים זה, אז הוא נכנס להם, זה כל זה, אני חושב, אני רוצה לקשר את זה פה לנקודה אחת, ליום העצמאות. איך זה קשור ליום העצמאות? בכל זאת צריך להגיד משהו ליום העצמאות. כל זה, כל מה שקראנו עכשיו, הסיפור על אנשי אפרים, זה נכנס כבר בפרשה שלפני פרק אחד, בפרשה שעם ישראל ביקש, עם ישראל מבקשים שופט, ואמרו בני ישראל אל אדוני, חטאנו, עשה אתה לנו ככל הטוב בעינינו, בעיניך, אך הצילנו נא היום הזה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להציל את עם ישראל, נכון? הוא מסרב, הוא אומר להם, לכו אל האלוהים, לכו זעקו אל האלוהים אשר בחרתם, ודיברנו על זה שהם עובדים הרבה אלוהים, כי יש פירוד בעם, בכל צד, עובד אלוהים אחר, ובאמת עבודה, כן, ממש פירוד מוחלט, והקדוש ברוך הוא מסרב להציל אותם. והם אומרים לעם ישראל, עשה לנו, כן, ככל, עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך. במילים אחרות, כמו שאומר דוד, נפלא נא מיד השם כי רבים חמיו. הקדוש ברוך הוא לא לקח את זה זה בערבון גבל, זה באמת, הוא הוציא את זה לפועל. מה זה הנפלא נא ביד השם? אצל דוד זה היה מגפה, כן? נכון? כן, גם פה, אותו דבר. המגפה, זה שיפתח הורג אותם, זה לא מוריד כהוא זה ממה, מזה שזה יד השם. יד השם, זה הנה המחיר. האם מישהו היה צריך לשעם ישראל, כן, נטבע על מחיר? הנה המחיר. והמחיר הוא בדיוק כנגד החטא. על הפירוד ועל העבודה זרה, שמזה מתחיל הפירוד, זה אותו מחיר. זה ואותו דבר גם על היקבר והרגילה. גם המנהיג משלם את המחיר הזה, וגם העם משלם מחיר כבד של 42 אלף. אין, המלחמה הייתה. הקדוש ברוך הוא מושיע את עם ישראל באמת, וגובה מאיתו את המחיר. הנקודה היא שלא תמיד אנחנו מסתכלים על הדברים ככה. אנחנו מסתכלים על זה כמלחמת אחים ולא כמחיר אלוקי. והאמת היא שצריך להסתכל על כל תהליך כזה בשני אופנים. א', בצורה הפשוטה שלו, וב', בצורה הניסית שלו. נכון? הצורה האלוקית שלו. כלומר, מה גרם לזה? זה בדיוק העניין כמו שגם אני חושב של יום העצמאות. זה בדיוק הנקודה. כלומר, איך מסתכלים על התהליכים? מכירים את האטבע של פסח עם יום העצמאות? נכון? גם הרבנות הכירה. לכן, מה היא עשתה? מאיפה היא לקחה את ההפטרה של יום העצמאות?
שמיני של פסח.
שמיני של פסח. כן, זה גם מאוד יפה, כי כאילו אין מקום כבר לשמיני של פסח, כי עלינו לארץ. וכיוון שזה כנגד, יום העצמאות הוא כנגד שביעי של פסח, ההפטרה של שמיני של פסח שהיא
עוד
היום בנוב לעמוד ינופף ידו הר בציון גבעת ירושלים, ישעיהו פרק י', לקחה הרבנות את ההפטרה של שמיני של יום טוב שני של גלויות של שביעי של פסח והעבירה אותו לאיפה? לאיזה, מה צבינו בזונה?
שביזון גרוע?
מעולה. אז היא העבירה אותו ליום העצמאות. מה עמד בראשה של הרבנות? היא ראתה גם קשר?
בטח, זה באו, עכשיו מדברת על הגאולה העתידית, שהם עולים לירושלים.
ממש לא על זה. מי הוא על זה שנאמר, עוד היום בינוב לעמוד, ינופף ידו, הר בציון, גבעת ירושלים, תפתחו בישעיהו פרק י', תגידו לי על מי מדובר. מי הוא זה שנאמר, חוץ מזה שינופף ידו, אבל לא נראה לי שהרבנות חשבה על זה.
זה נשמע כמו...
לא נראה לי שהם חשבו על המנגל, כשהם קבעו את זה. אין ספק שתסתכלו בפרק י' פסוק כ"ד, לכן כה אמר אדוני אלוהים צבאות אל תירא עמי יושב ציון מאשור בשבט יקקה ומטהו יישא עליך בדרך מצרים כי עוד מעט מזער וחלה זעם ואפי על תבליתם ועורר עליו אדוני צבאות שוק כמכת מדיין וצור עורב ומטהו על הים ונשאו בדרך מצרים והיה ברור ביום ההוא יסור סובלו מעל שכמך ועולו מעל צוואיך וחובל עול מפני שמן בעל עיית עבר במגרון למכמס יפקיד כליו עיית זה העי ליד אופרה עבר במגרון למכמס יפקיד כליו עברו מעברה את המעבר בין גבע למכמס גבע מלון לנו חרדה הרמה הרם נא גבעת שאול נסה גבעת שאול זה בתל אל פול מה הכיוון? ירושלים!
אבל זה לא הפטרה.
מצפון לדרום, זה בדיוק ההפטרה.
אתה מתחיל מעוד היום, ואז לצפון
לדרום את האישה. רגע, נכון, תהליק הולך בתגלים, מקשיב אילי שענייה, ענתות, נדדה מדמנה, יושבי הגבים העיזו, עוד היום, עוד באותו יום, מגיע צבא אשור לאיפה?
ירושלים.
לנוב, בנוב לעמוד, ינופף ידו הר בציון, גבעת ירושלים. למה מתחילים עם הפסוק הזה שמסיים את התיאור? של צבא שהוא, ועוד באותו יום הוא עומד בנוב ומניף את ידו על ירושלים כדי לכבוש אותה. את מי ראתה הרבנות מול עיניה?
את הירדנים.
לא, אני הטעתי. אני מציע. שנת 1943.
את הגרמנים.
נכון, את הגרמנים. אני חושב, שנת 1943, גנרל גרמני בשם רומל. חוצה את כל צפון אפריקה, מגיע למצרים, בדרך מצרים. ומתהו יישא עליך בדרך מצרים, הוא בדרך לארץ ישראל. וכבר ברגע האחרון, כבר תכננו פה תוכניות, מצדה בכרמל, וכל מיני תוכניות, איך לזה. ובמצרים, בקרב אל אלמן, גנרל מונטגומרי הבריטי עוצר אותו, עוצר אותו ברגע האחרון, לפני הגיעו לארץ ישראל. ואם הוא היה מגיע לפה, כן, אז כל היהודים, 600 אלף היהודים שהיו פה, היו נופלים בידו. כן? זה, ונראה לי שהם מדמים את זה, מסכנים. וזה בדיוק מה שקורה. הנה האדון, אדוני צבאות, מסעף פורה במערצה. קוראת את הפורה, זה הצמרת של העץ. מוריד אותה בגרזן, ורמי הקומה הגדועים והגבוהים השפלו וניקף סבכי היער וברזל והלבנון ואדיר יפול. האירוע הזה קרה? על רגע, הוא מתאר פה כמובן את צבא אשור. זה קרה?
הלבנון ואדיר יפול אומרים שזה בית המקדש.
רגע, זה קרה? עזוב את חדל שנייה בזה.
מה, אשור?
כן, שהקדוש ברוך הוא מסעף פורה במערצה ברגע האחרון, עוד היום בינם לעמוד, והקדוש ברוך הוא... חזקיהו, נכון. יוצא מלאך השם בלילה ומכה את כל צבא אשור, 185 אלף פגרים מתים בלילה אחד. איך בדיוק זה קרה? אנחנו לא יודעים, אולי זה היה מגפה. לפעמים במצור יש מגפות, כל מיני דברים כאלה. איננו יודעים איך זה קרה. בכל אופן, סנחריב בורח עם הזנב בין הרגליים, והבנים שלו, אדר המלך ושרעצר בניו, מכים אותו, והוא מת שם בנינווה.
עכשיו הגאולה.
כן, אז זה נכון מה שאתה אומר, שמדובר פה על, כן, ויצא חוטר מגזע אישה, ויצא משורש אבא שלה, שזה בפשטות, אולי על, או על חזקיהו, או על צדקיהו, לא משנה כרגע, ושפט בצדק דלים, אבל זה גם כמובן לעתיד לבוא, כן? גם לעתיד לבוא, כמובן, כי זה לא מתגשם באותה תקופה, זה לעתיד לבוא, נכון, ואז כמובן כיוון נבואת קיבוץ גלויות של ישעיהו, כן? לקנות את שאר עמו, אשר יישאר מאשור ומצרים, קיבוץ גלויות, כן, הרי כבר ממלכת ישראל מתפזרת לאט לאט, אז יש פה נבואת קיבוץ גלויות וכולי. עומד חזקיהו מול כל המראה הזה של 185 אלף חיילי צבא אשור, ואומרים חז"ל, ביקש הקדוש ברוך הוא, נכון, גמרא
בסנהדרין,
תחילת פרק חלק, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג. כן, כאן אגב שלא צריך לקרוא גוג ומגוג ל... זה לא צריך להיות השם של הקדוש ברוך הוא ביקש להפוך את סנחריב לגוג ומגוג, כן? אבל אומרים שגוג ומגוג זה בגימטריה 70, כנגד 70 מות עולם. אז הוא ביקש לעשות את סנחריב גוג ומגוג, ולא עשה, למה? בגלל שחזקיהו לא אמר שירה. כן? אז למה חזקיהו? אז שירה זה מאוד חשוב, אין ספק, לדעת להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, זה, אז למה חזקיהו לא אמר שירה? אם זה באמת כזה קריטי.
אולי אני חושב שהשירה זה כדי לעורר את הלב שלך, ואז הוא אמר, אני כל
הזמן מתעורר את הלב. נס כזה של 185 אלף, חזקיה הולך לישון בלילה, כתוב, עולה על מיטתו.
וזה הלל הסדר. מה? זה אומר שירה הלל הסדר.
כן, אבל הוא, לא, הלל הוא אמר. הלל הוא אומר, שירה הוא לא אומר. מה ההבדל בין הלל לשירה? הלל זה החובה ההלכתית להגיד. שירה זה החלק הספונטני. נכון? אז זה שיר משהו. בסדר? אז את זה הוא לא אומר. למה חזקיהו לא אומר שירה? אני אציר בפניכם את האפשרויות, יש אחת כמובן שהיא הפשט ועוד כמה שהן דרש. אפשרות ראשונה, חזקיהו כידוע על פי חז"ל עשה מהפכה דתית אדירה מעם ישראל בכפייה. נעץ חרב בבית המדרש ואמר, נכון, הכריח את כולם ללמוד, ידקר וכו' וכו'. פשוט מאוד. הניצחון הזה על צבא אשור עלה לחזקיהו המון המון, באמת המון, כי הוא שילם מס לפני כן. 300 כיכר כסף ו-30 כיכר זהב, לא נשאר כסף לתלמודי תורה. ואת חזקיהו, מה שאין לנו, היה תלמודי תורה. ואם אין כסף לתלמודי תורה, אז זה לא ניצחון. אז יכול להיות שחזקיהו לא אומר שירה. זה אפשרות אחת, ולפי זה חזקיהו היה חרדי. אפשרות שנייה שחזקיהו היה בכלל שמאלני. כלומר, הוא רואה 185 אלף הרוגים. הוא אומר, נכון, באמת. נס אדיר, אבל מעשה ידיי טובים ביער ואתם אומרים שירה? איך אפשר לשמוח כשיש... איך אפשר לשמוח כשמעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא טובע ביער?
תגיד חצי ידיה.
ולכן, או כש-185 אלף אנשים, נכון, הם אמנם אשורים, אבל הם בכל זאת בני אדם, ויש להם נקבה, ויש להם תפיסות משלהם, ולכן חזקיהו לא אומר שירה. כן, צריך להסתכל גם בנרטיב שלהם, שאולי אם לך תדע איך להסתכל, חזקיהו לא אומר שירה. הפשט אגב, הוא לא זה ולא זה. הפשט הוא שחזקיהו מסתכל על הארץ, והארץ מסביבו שרופה. כולם, ונותרה בציון כסוכה בכרם, כמלונה במקשה, כעיר נצורה. ככה אומר ישעיהו בפרק א'. ולכן חזקיהו, יכול להגיד שירה, רק ירושלים נשארה. במילים אחרות חזקיהו מסתכל מסביב ואומר, היו פה פעם יהודים, הם גורשו, נכון? גורשו מגוש קטיף, גורשו מהמונה, גורשו מלחיש, אזקה, לא משנה מאיזה מקומות. אפשר להגיד שירה אם יש יהודים שגורשו וגלו, אי אפשר לומר שירה. זה הפשט לך אגב, זה הסיבה שהוא לומר שירה, בפשטות, כמו שם תואר, כן? פשוט לא רגיש שירה, כי רק ירושלים נשארה. הוא היה ציוני דתי, ואם הוא לא רואה שזה מושלם, לא מצחיק בכלל. זה לא מצחיק, זה בדיוק ככה. זה בדיוק ככה, אז אי אפשר להגיד עליהם. וזה מי שלא יכול להגיד כי לדעת, כי הוא לא מצליח לראות את המהלך האלוקי, כן? שהוא הדרגתי ושהוא לא, הוא נראה לעינינו חסר, הוא לא יכול להיות משיח. והדור שלו לא יכול להיות משיח, אנחנו נחכה עוד 2,000 שנה. אחרי חזקיהו חיכינו 2,500 שנה. אנחנו נחכה עוד 2,500 שנה. אם לא, האמירת ההלל ביום העצמאות היא קריטית. היא ההפיכה למשיח. על להכיר במעשה השם, גם כשנראה לנו שזה היה נס במקרה. הרי לא חוכמה להכיר במעשה השם, כן? הרי למה, בינינו, למה החרדים לא מכירים במדינה? כי מי הקים את המדינה? בן גוריון והחילונים. ולמה החילונים לא מכירים במדינה? כי מי הקים את המדינה? בן גוריון והחילונים, נכון? הם מסכימים על זה, שניהם לא אומרים הלל. למה החילונים לא אומרים שירה? בן גוריון והפלמ"ח הקימו את המדינה, לא הקדוש ברוך הוא. למה החרדים לא אומרים הלל? אותה סיבה, כי בן גוריון והפלמ"ח הקימו את המדינה, נכון? לא חוכמה להכיר את מעשה השם כשיורד לך, אתה הולך במדבר ופתאום אתה צמא לאיזה פחית כל הכרה, נוטפת ויורד מלאך ורוד עם כנפיים ורודות ובייגלה מעל הראש ואומר לך כך בבקשה, כן? זה לא חוכמה, החוכמה היא כאשר, כמו בסיפור עם החנייה, נכון? שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא ופתאום מתפנה חנייה, אז אתה אומר, טוב, לא צריך להסתדר בידיך. זה החוכמה, כלומר, כשהקדוש ברוך הוא לא גלוי, זה הנקודה. מי שלא מזהה בבן גוריון ובפלמ"ח את השליחים לאותו מעשה, זה פספוס. זה בדיוק פספוס. לדעת שלפעמים, דבר השם יורד לעולם על ידי חילונים, על ידי... שיר מאוד יפה של רחל המשוררת על ארבעה מצורעים. בדיוק ההפטרה של ה... מכירים את השירים?
הרבחן פורט, אז עכשיו אני עושה את זה על שיעור עם מצורעים.
שיעור מה כותב?
שלפעמים גאולה יכולה לבוא...
זהו, אז היא כותבת שם שהיא לא מוכנה לשמוע גאולה מפי מצורעים. אז זהו, אני לא מוכנה, אני כמו שהרבחן פורט אומר, זה גאולה. מוכנים לשמוע גאולה גם מפי מצורעים. יש גם סיפור מאוד יפה, מכירים את הסיפור של... כן, של הרב טייכטל, של הרב יששכר טייטל, טייכטל. באם הבנים שמחה? מכירים את המשל שלו? וזה נסיים, זה אחד המשלים הנפלאים ליום העצמאות. אז הוא מספר משל למה הדבר דומה. מספר משל לעיירה קטנה בפולין, כמו כל הסיפורים החסידיים. כן, עיירה קטנה בפולין שהשמש נפטר בגיל מבוגר, בן 82, ונשארה רק אשתו. אשתו עכשיו, כי היא רוצה להחזיק את אשתו, אבל על מה? היא צריכה לתת לה איזה מלגה? אז היא אומרת, טוב, את תהיי מעכשיו השמשית. את תעשי את כל מה שהשמש עשה, אנחנו נשלם לך. אנחנו נשלם לך בתמורה, סליחה. נשלם לך בתמורה את השכר ששימשנו לשמש, ששילמנו לשמש, וכן, לא בבית כנסת, היא לא תעלה לתורה, אבל כל הדברים מבחוץ, להכין את לנקות הבית כנסת, הדברים האלה. מגיע חודש אלול, צריך להעיר את העם לסליחות. אז בעדות המזרח, היו שרים עוד אל האל, השמש היה עובר ברחובות, שר עוד אל האל, ואנשים היו מתעוררים. אשכנזים אף פעם לא היו כאלה עדינים, יש מקל, מיוחד, כמו המקל הזה שמה, והאשכנזי עובר הגבאי, והוא דופק על החלונות של היהודים, צועק להם, יסרו אליהם כדאי שאם קומו לעבוד לסבוירה. ככה היה צועק להם עד היום, איך אגב, וזהו, מעיר אותם 5:30 הבוקר, לא שירים, לא זה, מקל זה הדבר הכי טוב שעובד עם אשכנזים עד היום, וככה, אז זה הולך את יום ראשון של סליחות, כן, שבוע לפני ראש השנה, הולכת הגבאית הזקנה, בת 80 ומשהו, מחטטת את רגליה ומתחילה מקצה העיירה ודופקת על זה, מגיעה לפה, היא לא הכירה את כולם כמובן, כי היא לא הייתה, אף פעם לא הכירה, ודופקת גם על כל היהודים. זה, אבל גם כמה מומרים וכמה זה, פותח את הדלת איזה מסקיל אחד, רואה את אשתו של הגבאי, לא מבין מי דופק עליו, אף פעם לא קראו לו לסליחות, מי זה מי מעיר אותו ב5:30 בבוקר, רואה את הגבאית. אומר לו, תשמעי, את כבר בת 82, 5:30 בבוקר, לא הגזמנו, בואי תני לי גם קר, אני אעשה את זה. הולך, מקים, דופק על הבתים של כולם ומאיר את כולם לסליחות. כמובן, כולם מסתכלים, מבינים איזה דופק ככה על הבתים, וצועק, כמובן אפילו את העברה החסידית לא היה לו. ישראל הם קדושים, קומו לעבוד. טוב, פותחים את החלון, רואים שזה אותו שגץ, ומה זה יאיר אותנו לסליחות? לא באו. לרב של העירה מחכה בבית כנסת, אף אחד לא מגיע. שואל אותם, למה לא באתם? למה נראה לך שהמשומד הזה יאיר אותנו לסליחות? ככה זה המשל שלו, מאוד יפה.
זה כמו